שנלמדנו היום, יום הזיכרון. היום ביום זיכרון לחללי צבא הגנה לישראל וכל אלה שנהרגו בפעולות האיבה למיניהם, כולל הפיגועים וכו'. השאלה איך להתייחס ליום הזה בצורה נכונה, על פי התורה נאמר ככה. קודם כל צריך להבין שחללי צבא הגנה לישראל הם אנשים קדושים. אני רוצה להסביר למה הכוונה אנשים קדושים. אדם שמסר את חייו למען הכלל, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. אדם כללי זה אדם קדוש. הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל בדור שלנו, נפטר לא לפני הרבה שנים. מספרים עליו שהחבר'ה היו, הוא היה מלמד בכל תורה, בבית וגן. וכשהחבר'ה היו רוצים ללכת לקברי צדיקים, אז הוא היה אומר להם, אתם לא צריכים ללכת רחוק. כאן, הר הרצל, ליד בית וגן, שם הצדיקים. רגע, לא דתיים, כן דתיים, מה זה? מה? זה לא משנה. כל מי שמוסר את חייו למען הכלל, ולא משנה דעותיו, השקפותיו, על עצם העובדה שהוא מסר את חייו למען הכלל, הוא כבר נחשב כאדם קדוש. מה זה קברי צדיקים? למה עולים לקברי צדיקים? עולים לקברי צדיקים כי אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, זכות הצדיק הקבור כאן יעמוד לנו בבקשתנו. אם זה האבות או רחל אמנו, רבי שמעון בר יוחאי, או כל מי ש... זה ככה צריך לעלות לקברי צדיקים. הייתי אומר באותו מידה, זכות כל הקדושים שנפלו למערכות ישראל, שחלק גדול מהם קבור כאן בער... הרצל, זכותם עומדת לנו, לדור שממשיך את השרשרת לחיות, הוא בעצם, לכן כשבאים להתפלל לקברי צדיקים, צריך להגיד, אנחנו באים שזכות הגיבורים האלה יעמוד לנו, יעמוד לעם ישראל, לכלל ולפרט וכו'. ככה צריך לראות את יום הזיכרון. יום זיכרון כתוב, זכר צדיק לברכה. זכר צדיק לברכה, מה הכוונה זכר צדיק לברכה? הזיכרון של נזכרים בצדיק הוא לברכה. כשמזכירים צדיק, עצם העובדה שנזכרים בו, במעשה, בפועלו, זה כבר לברכה, לברכה לנו. זה זכר צדיק לברכה. כשאנחנו אומרים זיכרונם לברכה של כל הצדיקים האלה, הקדושים האלה, שנפלו על מערכות ישראל, מזבח המולדת, זה פשוטו כמשמעו, זה לברכה, לברכה לנו. ככה צריך לראות את היום הזה, יום של אנחנו נזכרים, נזכרים לפני בורא עולם, שזכותם יגן עלינו ויעמוד לנו לכל עם ישראל. אז ככה באופן כללי, אני הייתי רוצה ברשותכם, למדנו על זה קצת בבוקר, כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא. בבא בתרא כתוב שהרוגי מלכות, כשהם מגיעים לשמיים, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. זאת אומרת, אם נאמר, יש מדורים בשמיים, מדרגות בעולם הנשמות, נאמר ככה, אז הרוגי המלכות הם במדרגה הגבוהה ביותר. ככה אומרת גמרא בבתרא. מי זה הם הרוגי המלכות האלה? על זה דנה הגמרא, אני אצטט את הסוגיה שם, בעניין של הרוגי המלכות. כתוב שם, לגבי הרוגי המלכות, זה בהקשר לדברים שנאמרו על מישהו שזכה להיות להיות בשמיים. הגמרא אומרת ככה, יוסף בנו של רבי יהושע חלה מאוד, והגיע למצב כזה שכבר היה נשמתו הייתה בעולם מעבר לעולם שלנו, אינגיד. הוא חזר אלינו, אמר לו אבוה, אמר לו אבא שלו, מה ראית שם בשמיים שהיית כבר היית כבר בעולם האמת? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. מה זה עולם הפוך ראיתי? עליונים למטה ותחתונים למעלה. מה זאת אומרת עליונים למעלה? רש"י כאן מסביר, מדובר כאן על אלה שמכובדים בעולם הזה, בשמיים, הם מההפך בדיוק, הם לא מכובדים, הם למטה, ואלה שלא קיבלו אותם בעולם הזה, והם היו אנשים ענבים, בעלי איסורים וכל זה, הם היו למעלה. אומר לו אבא שלו, אמר לו, עולם ברור ראית, דהיינו עולם אמיתי, אתה ראית את העולם באמת. ככה זה באמת. וענן אומר לו, איך היא חזיתינן? שאל את הבן שלו, איך ראית אותנו, אותי, רבי יהושע ואחרים, כל החכמים, איפה אנחנו היינו שם בשמיים? אמר לו, כי איך היא דחשבינן אחה, חשבינן אתה. כמו שאתם חשובים היום בגלל שאתם תלמידי חכמים, לומדי תורה, ככה גם בשמיים אתם, יש לכם אותה עמדה, לא ישתנה. ושמעתי שהיו אומרים בשמיים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מי שבא תלמודו בידו, דהיינו, יש הרבה פירושים, אחד הפירושים, מה זה בידו? מה הוא מחזיק את השס ביד, הוא בא לשמיים? אלא בידו, כמה זה מעשים, זאת אומרת שלא רק לומד, אלא הוא גם מקיים את מה שהוא לומד, אז הוא בא לשמיים, מקבלים אותו. ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. בשמיים. יש מדרגות מדרגות, והמדרגה של הרוגי מלכות, שום בריאה לא יכולה להגיע למדרגה של הרוגי מלכות. שואלת הגמרא, מה נינו? מי הם הרוגי המלכות האלה? אילי מה רבי עקיבא וחבריו, משום הרוגי מלכות, ותו לא. הרי רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות, אנחנו נוהגים לומר בתפילת יום הכיפורים, עשרת הרוגי מלכות הם היו גם תלמידי חכמים גדולים, אז רק בגלל שהרומאים הרגו אותם, בגלל זה הם זכו למה שהם זכו, ותו לא. או תו לא, זאת אומרת, אלה שהרגו עד, פשיטה, בלהבה חינמי הם היו במדרגה גבוהה, כי הם היו תלמידי חכמים. אלא הרוגי לוד. הרוגי לוד. מי אלה הרוגי לוד? הרוגי לוד, אומר רש"י, לולינוס ופפוס, אחים שהרגם, מביא כאן טרונספורס הרשע בלוטקיה, כדאמרים על מסכת תענית, על ידי גזרה שנגזרה על ישראל להשמיד על כל שנמצאים בה, נמצאת בת מלך הרוגה, וחשדו את ישראל עליה. ועמדו האחים הללו ואמרו, מה לכם על ישראל? אנו הרגנו. הרגנו. יצא גזרה בגלל שהבת המלך נהרגה, להרוג את כל היהודים שם, בלוד. אז הם נגזרה גזרה על ישראל להשמיד על מי שנמצאת בת המלך הרוגה במחיצתו שם. אז הם, שני היהודים האלה, הם החליטו להגיד, לקחת על עצמם, הם לא שהם הרגו אותה, אבל הם רצו להציל את עם ישראל. אז הם אמרו, אנחנו הרגנו אותם. הוציאו אותם לאורי. אז מי הם היו? אז מי היו? הם היו אנשים פשוטים, לא היו תלמידי חכמים. הם היו, אפילו השם שלהם מעיד, שהם היו אנשים בעלי השפעה, הייתה להם השפעה של היוונים, עצם העובדה, או הרומאים, השם שלהם מעיד על הדבר הזה. ובכל זאת הם הרוגי המלכות. כך שהרוגי המלכות, זה אותם אלה שהם מוסרים את עצמם כמו שהם מסרו, על כלל ישראל. אז מי שמוסר את עצמו על כלל ישראל, הוא בגדר של הרוגי מלכות. וכל אותם ה-22 אלף ויותר של אלה שנהרגו במערכות ישראל למיניהם, הם הרוגי מלכות, יש להם גדר של הרוגי מלכות. מדרגה מאוד גבוהה לאלה או לאלה. אני מוכרח לומר, כאן בכניסה, תראו את התמונה של מאיר ליפשיץ, אליעזר מאיר ליפשיץ, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, שעל שמו נקרא מכון מאיר. גם אליעזר מאיר ליפשיץ, כן, כן, הוא הרוג מלכות, אפשר לומר. הוא נהרג בתעלת סואט במלחמת יום הכיפורים, בזמן בקרב הצליחה שצלחו את התעלה, הוא נהרג שם בהפגזה. ועל שמו נקרא מכון מאיר. אביו של אליעזר מאיר ליפשיץ, השם ייקום דמו, נפתלי ליפשיץ, זכרונו לברכה, כשתמנו אותו בהר הרצל, אני זכיתי להשתתף גם באותו מעמד, ושמעתי את מה שאבא אמר על קברו של הבן. רק תראו איך צריך לקבל את הפטירה לגבורה ואיזו אמונה גדולה. אז סיפר האבא, נפתלי ליפשיץ זכרונו לברכה, היה עורך דין ידוע מפורסם בחיפה, ובזמן מלחמת השחרור הוא היה ממנהיגי ההגנה, ארגון ההגנה בחיפה. הערבים הציעו עליו מה שנקרא בלשון שלנו חוזה, דהיינו מי שיהרוג אותו יקבל פרס גדול מאוד מבחינה כספית. והזהירו אותו, את נפתלי, השלטונות ההגנה, שאף פעם שהוא הולך לעבודה, המשרד שלו היה בחיפה התחתית, עד היום הוא נמצא שם המשרד הזה, שלא ילך אף פעם באותה דרך, כי יכולים לשים לו מערה ולהרוג אותו. ואכן כך היה. הוא הלך לעבודה, והם ערבו לו ערבים, וירו בו, וכדור פגע בעורף, ויצא מהמלפנים, ובדרך נס הצילו אותו, ממש בדרך נס. אז בזמן שקברו את מאיר ליפשיץ, הבן, היה בחור בן 24 בערך, אז הוא סיפר על הקבר, הוא אמר, תראו, הוא אומר, כשהתנגשו בי, ניצלתי בדרך נס, שאלתי את עצמי שאלה, למה השם השאיר אותי בחיים? ועכשיו, כשאני קובע עכשיו את הבן שלי כאן במקום הזה, אני הבנתי למה השאיר אותי בחיים. ששנה אחרי זה נולד מאיר, זכרונו לברכה. והבאתי נשמה טובה לעולם. באמת, אני הכרתי את הבחורה, הוא קרוב משפחתי דרך אגב. והנה עכשיו, זכיתי, ומאיר עשה את חייו למען עם ישראל, מדינת ישראל. ועכשיו אני קובר אותו. הייתה לי זכות גדולה, הוא אומר, להביא את הנשמה הגדולה הזאת. לדוגמה, איך מקבלים את זה? האמת היא, לראות בחללי צבא הגנה לישראל, מערכות ישראל, לראות בזה נשמה גדולה, דברים גדולים מאוד. ככה צריך להיזכר בהם. אומרים, זכר צדיק לברכה. זכר צדיק לברכה, שזוכרים את הצדיקים הקדושים, הרוגי המלכות, חללי צבא, הם צריכים להיות לברכה לנו, לרומם אותנו, להעלות אותנו. לדעת, הם נהפכו מאדם פרטי לאדם קדוש, אדם כללי, עניון. הרב קוק זצ"ל, באורות התשובה, יש לכם אורות התשובה. תפתחו בבקשה. בפרק י' א', בדף עין זין, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, עוז, כן, יש לכם, סעיף ג', כן, הוא מתייחס כאן בפסקה הזאת, איך להתמודד עם השכול, עם המוות, עם איך לראות את העניין הזה של המוות. כותב כאן הרב, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, מה זאת אומרת מתעמקת יותר? ככל שהאדם באמת זוכה לתשובה, התשובה הכוונה היא להתקרב לקדוש ברוך הוא, לשוב אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה. לא מה שהדימוי שלנו לתשובה, רק אם האדם אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, זה באופן פרקטי, באופן מעשי. אבל כאן הוא אומר באופן מהותי, כמה שאדם מעמיק יותר בתשובה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, רואה את רצון השם בכל דבר, הולכת עירת המוות ומתמעטת. הנושא של המוות לא מפחיד, הולך ומתמעט, עד כדי כך שפוסקת לגמרי עירת המוות. הוא חי בנצח. צריך להבין, אדם חי על סולם, סולם של עליות וירידות. כמה שאדם הוא חי במדרגה יותר גבוהה ויותר כללי, והוא יכול להתעלות ולהתרומם מבחינה רוחנית, מוסרית, יהודית, להתרומם ולהתעלות עד כדי כך של דבקות באלוקים, עד כדי כך שהוא חי באטמוספירה של נצח. תכף נראה למה הכוונה נצח כאן. אולי אני אתן כאן דוגמה מוחשית. חייל בצבא ההגנה לישראל, שהוא, אני לא יודע, מישהו כאן היה במלחמות ישראל במקרה? חוץ ממני. לא שאני לא רוצה להתגאות. אבל אני, זה זכות, מוכן להגיד, היה לי זכות להילחם בשתי מלחמות לפחות. חייל בצבא הגנה לישראל, חייל קרבי, שהוא רץ מול האש, מול הכדורים, מול הדברים האלה. איפה הפחד מהמוות? לאן נמחק הפחד הזה? מסתער על האויב. זה לא עניין של פילוסופיה. ופתאום אותו חייל, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. הוא מסר את חייו למען הכלל. מזכיר לי את ה... יש ב... ביחידות מסוימות בצהל, הם הולכים לכותל, נשבעים שם לצבא הגנה לישראל. ביניהם גם ילדיי חלק, וחתני גם היה שם בכותל. טקס מאוד מרשים. מקבלים שם התנך ואת הנשק וכל זה. אז שם הם מצירים, החיילים, וחלק נשבעים, חלק מצירים, שהם מוכנים למסור את החיים שלהם לעם ישראל, למדינת ישראל. זה רגע, רגע מיוחד ממינו. אנשים מתרגשים עד דמעות שם, באותו רגע. אבל הרגע הזה זה רגע מחייב. ופתאום אותו בחור צעיר נפח מאדם פרטי לאדם כללי, מאדם שמקודם אולי חשב כל הזמן רק על עצמו, ופתאום מוכן למסור את הדבר הכי יקר לו למען הכלל, נפח לאדם כללי. והנה בקרב הוא עושה, הוא מממש את זה. הוא לא רק אומר את זה, אלא מממש את זה. פתאום אותו חייל, למרות שאולי הוא לא למד במכון מאיר, חלק מהם גם למדו במכון מאיר, הוא נהפך למשהו אחר לגמרי. והוא פתאום, הוא לא מפחד מהמוות. למה? יש לו ערך, דבר ערכי, שהוא מעל החיים. הוא מוכן למסור אותו עליו. כמו, להבדיל אמנם, אבל זה דומה, גלילאו כזה. שהוא היה לו את האמת שלו, והוא אומר, אני לא מוותר על האמת שלי, כשהנוצרים רצו לשרוף אותו. האמת שלי יותר חשובה מהחיים. אותו דבר גם כאן אומר, אדם יכול להתרומם, להתעלות למדרגה כזו, שהעניין הרוחני, הערכי, הוא כל כך בוטה, כל כך ודאי, כל כך חשוב, שהוא אומר, אני מוכן לוותר על החיים בשביל הדבר הזה. נקרא את זה בהמשך, הוא אומר. ומקומה של יראת המוות, לוקח המצב שתשחק ליום אחרון. אנחנו רואים את זה באל שבת. ותשחק, יום אחרון זה יום המוות. תשחק, מה זה תשחק? מקבל את יום המוות ב... איך אומרים? בשחוק. לא בפחד. כן, ותשחק ליום אחרון. זה מזכיר לי את הרב ציודה, מזכיר לי את הרב ציודה, זיכרונה לברכה. שהרב ציודה היה, גם אם הוא מאוד מבוגר, נפטר, כן? באיזשהו שלב הוא היה צריך לעבור ניתוח מאוד קשה. ואני הזדמנתי באותו בית חולים, הזדמנתי, ופתאום אני רואה את הרב עם קומץ של תלמידים סביבו, ולוקחים אותו לחדר הניתוח על המיטה כזאת, הוא יושב על המיטה, ומחייך. וזה היה ניתוח שספק מה יוצא ממנו חי או לא. בדרך כלל אדם במצב כזה, הוא כולו חרד, מה יהיה? אבל הוא עושה, אני זוכר את התנועת ידיים שלו. ביי, שלום.
עלייה לאחרון.
שלום. מאיפה הוא שם את הכוחות האלה? הוא היה כל כך רוחני. כל כך מחובר לבורא עולם, שהמוות לא הפחיד אותו. אז נזכרתי, ותשחק ליום אחרון. ותשחק ליום אחרון. יש מציאות כזאת, שאדם חי אטמוספירה של כלליות כזאת, של נצח כזה, שהמוות לא מפחיד אותו. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, הרי האדם מורכב מחומר ורוח. מגוף ונשמה. אז בדרך כלל הגוף והחומר הוא הדומיננטי בחיי האדם. אבל יש גם מציאות רוחנית שלפעמים היא הדומיננטית. דיינו, היא המציאות היותר חזקה. הערכים, האמונה, הדברים האלה הם היותר בוטים בחייו של אותו אדם. כמציאות הרוחנית של העולם כולו, כמו שבכל העולם כולו ישנה מציאות רוחנית, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. המציאות הרוחנית היא לא רק פרטית, אלא היא עולמית, כידוע. כן, הרצון של אלוקים נמצא בכל מקום. וכשזה תופס מקום באותו אותו אדם, תופסת את בליטתה הרשומה, ווודאותה של המציאות הרוחנית היא כל כך חזקה, הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ואימו, את מוראו ופלצותו. פלצותו זה פחד נורא. זה מדרגה. כן? אם האדם הוא כל כך... העניין הרוחני, העניין הערכי, הוא כל כך חשוב בעיניו, הוא לא פוחד מהמוות. כמו אבותינו. באינקוויזיציה, בשואה לפעמים, היו גם מציאות כזאת. שאנשים היו מוכנים לוותר על החיים שלהם רק בגלל האמונה שלהם. היו רבי עקיבא כזה, שמייס, הוא אומר באחד, הוציא את נשמתו באחד, למרות שהוא התייסר איסורים נוראים. אז יש מציאות כזאת, שאדם כל כך נהפך היא כל כך כללי, שהעניין הפרטי שלו כבר לא תופס מקום. הוא כולו משולם בעניין הכללי. והאישיות היחידה, כמו שהוא מפרט את זה, האישיות היחידה, הפרטית, הולכת ומתגדלת, ונכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה, בכניסה ממשית, הוא נהפך לאדם כללי, הוא חי את הנצח, הוא חי את העבר של עם ישראל, הוא חי גם את העתיד של עם ישראל, הוא נהפך פתאום לאדם מבחינה אישיות שלו, משהו לגמרי אחר, והיא נבלעת אותה אישיות שהיא נהפכת לאישיות כללית, משם במציאות הכללית של העולם כולו. לא רק עם ישראל, הצמחים, בעלי החיים, כל מה שקיים בעולם, הכל מדבר אליו, הוא כל כך כללי, הוא מחובר אל הכל. ואם הכלליות העליונה מוצאת את אושרה בזיו האלוקי וגודל חוסנו, אורו ותענוגו, עשיר החיים המנביעים, ישות ניצחת, ישות ניצחת מלשון נצח. הוא חי את העניין של הנצח. זה הרב, מסי שלו, הדברים שלו על העניין שלו. אבל האמת היא שכל אחד מהרוגי המלכות, כל אחד מ-22,300 וכמה, אני לא זוכר את המספר המדויק, הם חיו את זה, לא בתודעה, אבל חיו את זה במציאות שלהם, עצם העובדה שמסרו את נפשם על כלל ישראל. זה צריך לזכור אותה. ככה צריך לראות את הדבר הזה, להתרומם, להתעלות. ראיתי את הדברים האלה גם ברמב״ם, בהלכות מלכים, שהוא עוסק בעניין של חיילים שיוצאים לצבא, למלחמה. כיצד הם צריכים לצאת למלחמה? אני אצטט אולי את הרמב״ם כאן בעניין הזה. אבל כאמור, שוב פעם, בין שהם מודעים לדבר הזה, בין שהם לא מודעים לדבר הזה, אבל זאת, התוצאה היא אותה תוצאה. זאת אומרת, הם מסרו את חיים למען הכלל. אומר הרמב״ם כאן דברים יסודיים מאוד, שמלכות מלכים, מצטט, כתוב, מי האיש הירא ורך הלבב, כמשמעו, זאת אומרת, אדם שהוא פוחד, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי מלחמה. אבל מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, דיינו, נתגייס לצבא בלשון שלנו, יישען על מקווה ישראל ומושיעו, בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו כאילו הם לא קיימים, ויפנה מכל דבר למלחמה. כך אומר הרמב״ם. אבל צריך גם להבין מה זה שידע, וידע על ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? על מה הכוונה? אמנם זה עניין כאילו מצווה, יש מצווה לייחד את הקדוש ברוך הוא, להגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחר. אבל ייחוד השם זה יותר מזה. ייחוד השם זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין לאומי ועולמי. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מדובר על אחרית הימים, אחרית הימים, כל האנושות כולה, כל העולם כולו, ייחד את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת ייחד את הקדוש ברוך הוא? ימליך את הקדוש ברוך הוא. יגיד, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כל מה שקיים בעולם זה בעצם גילוי הרצון האלוקי, גילוי הרצון הטוב האלוקי. וזה יתגלה, הדבר הזה שהוא קיים כל הזמן, הדבר הזה יתגלה לעיני האנושות כולה, העולם כולו, דרך עם ישראל. זאת אומרת, הייעוד של עם ישראל הוא באמת לגלות את ייחוד השם בעולם. אבל מה? יש לנו אויבים, יש לנו שונים. שכל עניינם זה בדיוק הפוך. עדיין הוא לבטל או למחות, חס ושלום, את ייחוד השם בעולם. כל אחד בגלל הסיבות שלו. כן. והמלחמה היא על רקע זה. אלה שנלחמים בנו. אז מי שנלחם בנו, זה לא משנה אם אתה כחייל פרטי, אתה מבין על מה המלחמה או לא. אבל עצם העובדה שאתה נלחם על קיומו של עם ישראל, אתה נלחם על גילוי מלכות השם בעולם, על ייחוד השם בעולם. וכמו שאומרים, מלחמת בני אור בבני חושך. היום, דרך אגב, במציאות המזרח תיכונית, אנחנו רואים מה זה החושך. צריך לדעת את הדבר הזה. היינו לפני 70 שנה בחושך. ראינו מה זה חושך. חווינו את החושך בשואה הנוראה. כן. זה המלחמה באמת. זאת אומרת, כשהרמב"ם אומר כאן על ייחוד השם, הכוונה היא שכל האמהות שלנו זה ששם השם מתייחד בעולם, קודם כל עלינו כמובן, גם איתנו, גם לכל האנושות כולה, וכל מי שבא ללחם בנו, הוא נלחם דרך נגד גילוי אלוקות. לכן כתוב בחז"ל, כל מי שנוגע ביהודי, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. משנאיך השם אשנא, אומר רש"י במקור, מה זה משנאיך השם אשנא? מי ששונא את ישראל, הוא שונא את אלוקים, את גילוי העניין האלוקי. זאת המלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, הוא מבהיל את עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תיראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. דהיינו, אתה מקבל, מה זה צווארו? אתה אחראי עכשיו לעם ישראל, אתה אדם פרטי. אבל אתה אחראי לעם ישראל. כי ביטחונו של עם ישראל כרגע תלוי בך. אם אתה חס ושלום מפחד או מפחיד אחרים, תדע לך את האחריות המוטלת עליך. זה מזכיר לי, כשהייתי בטירונות, אז הרבה שנים, אני זוכר את הדבר הזה. הטירון, החייל שהוא טירון, בשבילו המפקדים זה דבר גדול מאוד. אז היו עושים מסדרים בטירונות על הנשק וכל זה. אז היינו מסתכלים בקנה אם יש שם פילים, גרגר אבק או משהו כזה. אז הממקף פעם אמר, תראה מה אני רואה בקנה שלך. אתה הולך להחריב את הצבא. מה את הצבא? מה זה? שרק כל גרגר בקנה? מה? הוא צדק או לא צדק?
מאוד.
למה? כי אם הנשק לא יפעל, לא תדאג, תרגל שהנשק יהיה נקי, אז במלחמה מי יודע, הוא יפעל, הוא לא יפעל בגלל הדברים הקטנים האלה. בעינינו זה היה מוגזם קצת, אבל זה מה שהרמב״ם כותב כאן. כל דמי ישראל תלויים בצווארו, של אותו אדם לוחם שיוצא למלחמה. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. הרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. דהיינו שהוא לא נלחם כמו שצריך באבא, במלחמה. וכל הנלחם, בכל ליבו, בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו לבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בצור החיים את השם אלוקיך. זה הרמב״ם, אבל האמת היא שזה ללוחמי ישראל גם. בין שהם למדו את הרמב״ם הזה, בין שהם לא, בין שהם היו מודעים לזה או לא, אבל זה יום הזיכרון. יום הזיכרון זה יום של התעלות, להתחבר לאותם נשמות. דרך אגב, אני מוכרח לומר, ב-11 הייתה ספירה, נכון? אז אני לימדתי בדיוק במכון הורת של הבנות שם, והמקום הזה הוא בדיוק מתחת לרחוב כנפי נשארים. יש שם תחבורה עצומה בכנפי נשארים. כשהגיע הזמן הספירה, שקט. כל הרחוב דמם, כל המכוניות נעצרו. הייתה מציאות, באותו רגע חשבתי על הדבר הזה, שבעצם כל עם ישראל מתאחד עם זיכרונם של הנופלים. כולם. אחד עם חייל זה, קורבן זה, הכל. אבל עצם העובדה שכולם מתאחדים, המעמד הזה, שכולם פוסקים, כל אחד ממלאכתו, וכולם באותו מעמד, זה רגע גדול בעם ישראל, הרגע הזה. ההתאחדות הזאת, היחד הזה, איך אומר במעמד הר סיני, כן, כולם בלב אחד, כאיש אחד, כולם מתאחדים ביחד, מזכרם של הנופלים. והסיבה היא פשוטה, כל הנופלים מסרו את חייהם של כלל ישראל, של עם ישראל. אז באופן טבעי, כולם מתאחדים ברגע הזה. זה זכות גדולה, הם מזכים אותנו לרגעים הנפלאים האלה של... זה זכות גדולה, הרגע הזה. הרגע הזה שאנחנו כולנו מתאחדים. כולם מתאחדים סביב הנופלים. הם מאחדים אותנו. לפחות שתי דקות שכולנו ביחד. אשרינו מה טוב חלקנו, שיהיה לנו גיבורים כאלה. אנשים קדושים כאלה. שמסרו את נפשם למען כלל ישראל. למען עם ישראל. ברשותכם, אני הייתי רוצה לעבור מכאן ללוח הזיכרון של מכון מאיר. הוא נמצא בבניין הישן. לספר לכם קצת על הבחורים, לזכור אותם, לספר לכם קצת על התלמידים שלנו שנהרגו במערכות ישראל ונפלו. נעבור אחד אחד ואני אספר לכם קצת עליהם. בסדר? זה זכרם. תודה רבה.